מועד קטן, דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, מספרת הגמרא, ההוא צורבא מרבנן, היה תלמיד חכם צעיר, דאבוסנו שומעני, לא עלינו, יצאו עליו שמועות לא טובות. להוציא שמועות לא טובות זה דבר מאוד קל, כל אחד שיש לו פה, יכול להוציא שמועות לא טובות, מי אמר שהשמועות האלה נכונות? אז הגמרא אומרת בדף י"ח עמוד ב' שזה כמובן צריך לעמוד בתנאים מסוימים. אחד מהם שאותו אדם שעליו מוציאים את השמועות אין לו שונאים. כי אם יש לו שונאים יכול להיות שהוא פגע במישהו והוא כל כך נפגע אין לו דרך איך לנקום, הוא החליט להוציא שמועות לא טובות. היה ביניהם איזשהו סכסוך בדיני ממונות והוא החליט לנקום. בתאוות הנקמה שלו החליט להוציא שם רע, לך תוכיח שזה לא נכון. אז במקרה כזה בוודאי שלא מתייחסים לאותם שמועות, רק אחרי שמתברר שהדברים האלה הם נכונים. אבל אם חלילה באמת היה אדם שאין לו שום שונאים, ופתאום יום אחד התחילו להתפרסם כל מיני סיפורים לא יפים על אותו בן אדם, אז גם אם הוא תלמיד חכם, מה עושים? צריך פה למצוא את הדרך, איך להעניש אותו. אמר רב יהודה, איך היא להעביד? בעיה גדולה, מה עושים? סתם אדם, אם אומרים עליו דברים כאלה, צריך לנדות אותו. אבל הוא תלמיד חכם. אם לשמתי, אם ננדה אותו, הרי יש לו תלמידים, והם לא יוכלו ללמוד ממנו, כי נידוי, אדם שהוא מנודה, צריך להתרחק ממנו, אי אפשר לשבת לידו. והוא צריך אלי רבנן, תלמידים שלו צריכים ללמוד ממנו. ואם לא לשמתי, אם לא תנדה אותו, גם מתחיל שמע דשמיה, מתחלל שם שמיים, אנשים יכולים ללמוד ממנו, מהמעשים הלא טובים שלו. וכן, אנשים אמרו, תראה את התלמידי חכמים האלה, הם מחניפים אחד לשני, אם אחד מהם עושה משהו לא בסדר, גם לא מענישים אותו. אמר לי, לרבה בר חנה, שאל אותו, מי דשמיע לך בה? האם שמעת מה עושים במקרה כזה? אז הוא אומר לו, בוודאי ששמעתי. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, אדם כזה, אם הוא באמת לא בסדר, לא ראוי ללמד תורה. מה דכתיב? הפסוק אומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. ממי אפשר לשמוע דברי תורה? כי מלאך השם צבקות הוא, אם הוא דומה למלאך השם צבקות. אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. עדיף שהתלמידים באמת לא ילמדו ממנו דברי תורה, ושמתי רב יהודה, נידה אותו. לסוף, החלש רב יהודה, עבר זמן, לא מיד, עבר זמן, ורב יהודה נהיה חולה. עתו רבנני שהיו לבי, באו לבקר אותו, ועתה עיונה מבעדיו, אותו תלמיד חכם, מנודה גם בא לבקר אותו. כדחזיה, רב יהודה, חייך. כשרב יהודה ראה את אותו צורבא מרבנן, הוא ככה צחק. אז המנודה ככה נעלב, אמר לי, לא מסתייך דשמתי לה וגברה, לא מספיק משהו מנודה, אלא אחוך אינה מחייך בי, גם צוחקים עליו. אמר לי, אז רב יהודה אומר, לאו בדידך מחייכנה, אני לא צוחק עליך, אלא דחייזילנה להו אלמה, אחרי שהוא הסתלק מן העולם, רב יהודה, בדיחה דעתי, אני שמח, דעתי מבודחת, דאפילו לגב רק ותח, אפילו אדם כמוך, לא חניפי לי, לא הכנפתי לך, אלא נהגתי בך כדין. בהמשך, נח נפשי דרב יהודה, נפטר. אז אותו מנודה, בא לבית המדרש, כדי שיתירו לו את הנידוי, אתה לבית מדרשה. אמר לו, אושרו לי, תתירו לי את הנידוי. אמרו לרבנן, אי אפשר להתיר לך את הנידוי הזה. גברה דחשיב כרב יהודה, לקחה דלישרי לך, אין פה אדם כזה גדול כמו רב יהודה שיתיר את הנידוי. אלא זי לגבי דרבי יהודה הנשיא, נשיאה דלישרי לך, שהוא יתיר לך את הנידוי. עזה לקמי, אז הוא הלך לרבי יהודה הנשיאה. אז רבי יהודה הנשיאה אמר לרבי עמי, פו קיים בדיני, תצא תאיים בדינו, האם אפשר להתיר לו את הנידוי. אם היא באה אלה משרה אלי, אם אפשר להתיר לו, שרי לי, אני ממנה אותך שתתיר לו, אם אפשר. היה אל רבי עמי בדיני, אז רבי עמי התחיל להיים בדין, וכבר היה בכיוון להתיר. סבר למי שרה אלי, אבל עמד רבי שמואל בר נחמני על רגליו ואמר, ומשפחה של בית רבי שנידתה מישהו, תכף הגמרא תגיד מה היה הסיפור שם, לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה, 3 שנים השאירו את אותו אחד בנידוי. יהודה חברנו, רב יהודה, על אחת כמה וכמה, שלא נתיר את הנידוי כל כך מהר שהוא נידה. אמר רבי זיירה, מהי דקמן? מה קרה? דעתה העיד נאי סבא בבית מדרשה. איך בדיוק היום רבי שמואל בר נחמני בא לבית המדרש כדי לומר לנו את האמרה הזאת, שמה שפחה של בית רבי לא נהגו קלות ראש בנידויה, 3 שנים נתנו לה הוא להיות מנודה, אנחנו לא נקל ראש בנידויו של רב יהודה. דעה כמה שנה לא עתה, כבר כמה שנים הוא לא היה פה, משמיים זימנו אותו לבית המדרש כדי שנלמד באמת מדבריו, לא להתיר את הנידוי. שמע מנה לא מבעי לי מישרי לי, לא שערי לי, באמת הוא לא התיר. אז אותו מנודה יצא מבית המדרש כי קבחה ואזיל, הוא היה בוכה והולך. משמיים קיבלו את התשובה שהוא חוזר בתשובה בלב שלם. עתה זיבורה, באה צירה, ותרקי העמתי, נשכה אותו בעמתו, ושכיב ומת. כשרצו לקבור אותו, מספרת הגמרא, הילו למערתא דחסידי, הביאו אותו למערה שהיו קבורים שם חסידים, ולא קיבלו. אולי יכלו להכניס אותו, עמד נחש על הפתח ולא נתן להיכנס. הוא לא ראוי להיקבר במערה של חסידים. אז הלכו, הילו למערתא דדייני, הביאו אותו למערה שקבורים בה ראשי בית דין. רש"י כותב שחסידים גדולים מראשי בית דין. ושם קיבלו הוא. שואלת הגמרא, מה איתם? למה שם כן קיבלו אותו? אומרת הגמרא, דעבד כרבי אילאי, כשהוא ראה שיצרו מתגבר עליו, הוא עשה את מה שאמר רבי אילאי. דאמר רבי אילאי, נתניה רבי אילאי אומר, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, שיתגבר בחזרה, שינצח. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אבל על כל פנים, לכל הפחות, ילך למקום שאין מכירים אותו. וילבש בגדים שחורים, והתעטף בשחורים, ואז, לא שיתירו לו, כותב תוספות, חס ושלום, אומר רבנו חננאל, חס ושלום, לא הותר לו לעשות עבירה, אלא, על ידי כך יקנה ליבו, ויצא שאדם יוכל להימנע מעבירה. ואם חלילה הוא בכל זאת ייקשל, גם אחרי ההצעה הזאת, לפחות אל יחלל שם שמיים בפרסיה. בפרסום. ומכיוון שאותו אחד באמת, לפחות ניסה להתגבר, נלחם, התאמץ, הלך, עשה את כל הפעולות בעולם כדי להתגבר, לכן, לפחות במערה של אבות בתי הדין, קיבלו אותו, שיקבר שם. אבל יש כאן חיזוק מאוד גדול מדבריו של רב היי גאון שמובעים כאן ברש"י. ויעשה מה שליבו חפץ רוצה לומר, דוודאי, כיוון שלבוש בגדים שחורים, והוא עושה את כל הדברים האלה, את כל העצות, כדי להתגבר על היצר הרע, אומר רבי גאון, אני ערב, אני ערב בדבר שאינו חפץ מכאן ואילך בעבירה. הוא הצליח להתגבר. הגמרא אמרה שהגיע שם אותו זקן לבית המדרש אמר, ומה שפחה של בית רבי, לא הקילו חכמים בנידויה, שעשתה נידוי לאיזה אדם, לפחות 3 שנים נתנו לו להישאר בנידוי. זה הרב שמואל בר נחמני. שואלת הגמרא, מה היה הסיפור עם שפחה של בית רבי? מהי? ספר את הגמרא. דאמתא דבי רבי, השפחה בביתו של רבי. חזיתי לאו גברא, ראתה איזה אדם, דאבה מחי, הוא היה מכה לבנו גדול. אמרה, אז שפחה של בית רבי אמרה, להווה יהוא גברא בשמתא, שהוא יהיה בנידוי. למה? דכעבר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. כותב רשי, דכיוון דגדול הוא, שמה מבעט באביו. אז אביו מכשיל אותו. נמצא שאביו מכשיל אותו. דתניא, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. כוונה אדם שהוא גם לא רואה שהוא נכשל בדברי תורה, אל תכשיל אותו. במכה לבנו גדול, הכתוב מדבר. מספר את הגמרא, הרי שלקיש אבא מנטר פרדסה, היה שומר בפרדס. עתה הוא גברה, הגיע איזה גנב, וכאכל תעני, הלך ואכל תעני מהפרדס. אז ריש לקיש רמה ואיקלה, צועק עליו. תפסיק לאכול, זה לא תעניים שלך. והגנב לא אשגח בלא מתייחס, ממשיך לאכול. אז ריש לקיש אמר, לאווה הוא גברה בשמטה, שהגנב יהיה בנידוי. אז הגנב פונה לריש לקיש ואומר לו, אמר לי, עד רבה, לאווה הוא גברה בשמטה, שריש לקיש בנידוי. כי המנדה, אחד שאינו חייב בנידוי, הוא בעצמו חייב נידוי. אם ממון נתחייבתי לך, אם הוא גונב פה תאנים, הוא מתחייב ממון. אז תתבע אותו בבית הדין. נידוי? מי נתחייבתי לך? וכי אדם שגונב חייב נידוי? אז ריש לקיש באמת הלך לשאול, אתה לבי מדרשה? אמרו לי, באמת הגנב צודק, שלא נידוי, כי אדם שמנדה מישהו שלא ראוי לנידוי, הוא בעצמו בנידוי. הנידוי שלך אינו נידוי. היית צריך לתבוע אותו באמת לדין תורה. ומה היית קנתה? איך אני עכשיו יתיר את הנידוי של עצמי? זי לגבי דלישרי לך, לך לגנב שיתיר לך את הנידוי. אז ריש לקיש אמר, לא ידענה לי, אני לא מכיר את הגנב הזה. גם לא רוצה להכיר אותו, כנראה. אמרו לי, אתה יודע מה? זי לגבי נשיאה דלישרי לך. לך לנשיא, הוא יכול להתיר לך את הנידוי. לתניה, נידו ואינו יודע מי נידאו, ילך אצל נשיא, והנשיא יכול להתיר לו את נידויו. אמר רבונה, באושה, כשהסנדרין היו באחד מהמסעות, הם היו באושה. שם הם התקינו, אם חלילה אב בית דין שסרח בדבר עבירה, אין מנדים אותו, אלא אומרים לו את הפסוק, יקבד ושב בביתך. כבודך שתשב בבית. חזר וסרח, מנדים אותו מפני חילול השם. ופליג עד ריש לקיש. שריש לקיש אומר שגם אם מנדים אותו, זה בצנאה. ואמר ריש לקיש, תמיד חכם שסרח, אין מנדים אותו בפרסיה. שנאמר, וחשלת היום, וקשל גם נביא עמך, לילה. נביא, דיינו תמיד חכם, אם הוא נכשל, אל תפרסם את זה. אלא כסהו כלילה, כמו בחשיכה, לא לנדות אותו בפרסיה. מרזוטרא חסיד, כי מחייב צובה מרבנן שמתה, שהיה צריך לנדות תלמיד חכם, ברישה משמית נפשי. קודם היה מנדה את עצמו, הוא עצמו נידה את עצמו, משום הכבוד של התלמיד חכם, לפני שהוא מנדה את התלמיד חכם, ורק אדר משמית לדידי, ורק אחר כך היה מנדה את התלמיד חכם. כי הבעיל באושפיזי, כשהוא היה מגיע לביתו, שרי לי לנפשי, הוא התיר, המנדה התיר לעצמו את הנידוי, ועד השרי לי לדידי, אחרי זה הוא התיר את הנידוי של התלמיד חכם. איך הוא נידע לעצמו והתיר לעצמו? כמו שאמר רב גידל, אמר בשם רב, תלמיד חכם מנדה לעצמו את עצמו ומפיר לעצמו. אמר רב פאפה, תיתי לי, אני אקבל שכר גדול, דלא שמיתי צובה מרבנן מעולם. מעולם לא נידיתי תלמיד חכם. אלא, כי כרי מחייב צובה מרבנן שם תהיה חייבין. מה הוא היה עושה כשהיה תלמיד חכם היה צריך נידוי? כי הדה במערבה, כמו בארץ ישראל, מימנו הנגידה לצובה מרבנן. היו נמנים כדי לתת מלכות לתלמיד חכם. ולא מימנו שמתה, לא היו נמנים כדי להניש בנידוי תלמיד חכם. למה? כי נידוי הרבה יותר חמור ממלכות. מהי שמתה? שמנדים, זה הכוונה שמתה. מה המשמעות של המילה? אמר רב, זה נוטריקון שם מיטה, שזה גורם חלילה למיטה. ושמואל אמר, זה נוטריקון שממה יהה, זה מביא חורבן חלילה. וכשמנדים אדם, הוא מהניה באיזה משפיע ומזיק, כי תחיה בתנורה, כמו שומן שנבלע בדפנות של תנור מחרס, שהוא לא יוצא משם. אומרת הגמרא, הוא לא יוצא משם? הוא פליגה דריש לקיש? דאמר ריש לקיש, כשם שהנידוי, השמתה נכנסת ב-248 איברים של האדם ומזיקה, כך כשמתירים את הנידוי, כשיוצא, יוצא מכל ה-248 איברים, והוא נרפא לגמרי מהנזק של הנידוי. מניין למדים שכשהיא נכנסת, היא נכנסת בכל הרמח איברים, בכל ה-248 איברים. דכתיב והייתה העיר חרם. כמה זה הגימטריה של המילה חרם? בגימטריה 248 אבו. כי ריש זה 200, מם זה 40, חד זה 8. 248. כך כשהיא יוצאה, כשמתרים את הנידוי, יוצאת מכל האיברים. דכתיב ברוגז רחם תזכור. רחם זה גם בגימטריה רמח, 248. בגימטריה אח יואבו. אמר רב יוסף, הנידוי יש לו השפעה כל כך גדולה, שאפילו אם שדי שמת, הגנובת דקלבה, אם תטיל נידוי אפילו על זנב של כלב, והיא דידה עבדה, הנידוי יועיל והכלב ימות. דאו קלבה, דאו האכיל מסני דרבנן, הכלב אכל נעליים של, של בני הישיבה, ולאבק הידו, כיד אימנו, לא ידעו מי מזיק להם לנעליים. ושמתו לי, נידו את מי שמזיק להם את הנעליים. איתלי בינורה בגנובתי, אז תפסה אש בזנבו של הכלב, ואכלתי, שרפה את הכלב. מספר את הגמרא, הוא הלמה, היה אדם אלים. דאבק המצער לילה, הוא צובה מרבנן, הוא צייר איזה תלמיד חכם. הטה לקמיד רב יוסף, שאל התלמיד חכם את רב יוסף, מה עושים? אז רב יוסף אמר לי, זיל שמתי, תנדה אותו. אמר לי, מסתפינה מיני, הוא מפחד שלא יפגע בו מזה שהוא מנדה אותו. אם הוא ינדה אותו, האדם אלים יכול לפגוע במנדה. אז רב יוסף אמר לי, אם ככה, שקילי, פתיחה עלי, תכתוב את הנידוי בכתב. אז תמיד חכם אמר, כל שכן דה מסתפינה מיני, עדיין, כל שכן שהוא מפחד, שאם זה יהיה כתוב על כתב, אז זה סכנה יותר גדולה. אז רב יוסף אמר לי, אם ככה, שקלי, אחתי בקדה, תכתוב, אבל אל תראה לו את כתב הנידוי, אלא תכניס אותו בתוך קד, את הכתב נידוי. ביחד עם הנידוי היו תוקעים בשופר. עכשיו, כשאתה תוקע בשופר, כולם שומעים. איך אתה תתקע בשופר ואף אחד לא ישמע? ואחתי, תכניס את הקד עם הכתב של הנידוי בי קברי, לבית קברות, שם אין אנשים כל כך. וקרי בי אלפא שיפורי, תתקע לתוך הקד 1,000 תקיעות בשופר. ומכיוון שאתה תוקע לתוך הקד, לא ישמעו את התקיעות למרחוק. תעשה את זה ב-40 יומין, 40 יום. באמת, הלך עשה ככה. אזיל אביד אחי. אחרי 40 יום, פקע קדה. הקד נשבר, ואותו אדם אלים מית עלמה. מהי שיפורי? למה תוקעים בשופר בזמן של נידוי? כי זה נוטריקון שנפרעים ממנו בידי שמיים. מהי תעברה? למה תוקעים שברים עם השופר? אמר רב יצחק, ברד רב יהודה, שהנידוי גורם תברי בתי רמי, שובר בתים גדולים ורמים. דתניא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, הקפידו, אז או מיטה היה באותו מקום, או עוני, שהשם ישמרנו. אומרת הגמרא, במשנה למדנו את הרשימה של אלה שמותר להם להסתפר בכל המועד. דרך כלל אסור להסתפר בכל המועד. והבאנו מקרים של כאלה שלא יכלו להסתפר לפני חול המועד. ולכן התירו להם בחול המועד. וברשימה מובאים הנזיר והמצורע. נזיר שקיבל על עצמו ימי נזירות. באותם ימים אסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מהגפן, מהענבים. אסור לו להתאמה למתים. ואסור לו להסתפר. אם הנזיר הלך וכן נטמא למתים, אז הוא צריך להמתין 7 ימים עד שהוא נטהר מטומאתו. ביום השביעי הוא מגלח את כל שערו, ומתחיל, ומחדש מתחיל את ימי הנזירות שלו. וכן המצורע, שהיה בו נגע צרעת בגופו, והוא היה טמא, כשהוא בא להיטהר, אז הוא מגלח את כל שערותיו. אז למדנו שהנזיר והמצורע שעולה כל אחד מהם מטומאתו לטהרתו, מותר להם להסתפר בכל המועד. באמיני רבי ירמיה מרבי זרע, האם מדובר שהגיע הזמן של הטהרה דווקא בכל המועד ולכן נתירו לו, כי הוא לא היה יכול לעשות את זה לפני כן, ושלא היה להם פנאי לפני חול המועד, כי הם עלו מטומאתם בחול המועד? עוד דילמה, התירו גם אם הוא כבר עלה מטומאתו לפני החג, רק הוא התמהמה, התעכב, ולא תיאר את עצמו עד שהגיע חול המועד, ואף בשעה להם פנאי, התירו להם. אז רבי זרע אמר לי, תנינה, למדנו ברייתא. כל אלו ברשימה שאמרו מותרים לגלח במועד, בנו רשימה של כאלה שלא היה להם זמן להתגלח, להסתפר לפני חול המועד, והם היו אנוסים, כמו אחד שבא מחוץ לארץ, אחד שהיה בבית סוהר וכדומה. אז כל אלה, הסיבה שהתירו, מדובר דווקא בשלא היה להם פנאי להסתפר לפני חול המועד. אבל אם היה להם פנאי, היה להם זמן, והם לא הסתפרו, אסורים להסתפר בחול המועד. היוצאים מן הכלל, הם נזיר ומצורה. אף על פי שהיה להם פנאי, היה להם זמן להסתפר לפני חול המועד, מותרים להסתפר בחול המועד. למה? כי הם, בזמן שהם מסתפרים, הם נטהרים, והם מביאים קורבנות. ואם אתה תאסור עליהם להסתפר בחול המועד, הם ישתהו ולא יביאו את הקורבנות האלה עד אחרי החג האחרון. אנחנו לא רוצים שהם יתעכבו. אז לכן אנחנו מתירים להם להסתפר גם באמצע חול המועד. כדי שלא ישעו את קורבנותיהם לאחר הרגל. תחילת הפרק הבאנו רשימה של מקרים של כאלה שמותר להם להסתפר בחול המועד. מביאה הגמרא תנא ברייתא שמביאה שני מקרים נוספים. הגמרא תדון למה לא הביאו את המקרים האלה במשנה. הכהן והאבל גם הם מותרים בגילוח בחול המועד. אז תכף הגמרא תדבר על הכהן, באיזה מקרה זה מדובר. וקודם הגמרא דנה לגבי היי אבל, שמותר לו להסתפר בחול המועד, היחידמי, באיזה מקרה זה מדובר. הרי יש כלל שכשנפטר אחד מהקרובים של האדם חלילה, הוא נוהג שבעה ימי אבלות, לאחר מכן יש 30 יום, שמתחילים כמובן מהיום של הפטירה, ואם זה אביו או אמו, אז יש גם 12 חודש מהיום של תחילת האבלות. והכלל הוא שעד 30 יום מתחילת האבלות אסור לאדם להסתפר. זה דבר אחד. דבר נוסף, בדף י"ט מובאת משנה שאם חל הרגל חג באמצע ימי ה-30 של האבלות, הוא מבטל את האבלות של ימי ה-30. ולכן, מותר להסתפר בערב הרגל. מביאה הגמרא, כאן שהתירו לאבל להסתפר באמצע חול המועד, באיזה מקרה זה מדובר? אילה מה שחל שמיני שלו בערב הרגל, אם חל היום השמיני של האבלות, שזה כבר אחרי השבעה, בערב הרגל, איבד לגילוחי בערב הרגל, אין לו שום בעיה להסתפר לפני הרגל. כי כשהסתיימו שבעת ימי האבלות, ביום השמיני כבר התחילו, צריך לנהוג רק את המנהגים של 30. ו-30, כשמגיע הרגל, מבטל את ימי ה-30. אז אם כן, לכבוד הרגל, אפילו שזה עדיין לפני הרגל, מותר לו להסתפר לכבוד הרגל. אז למה הוא לא יסתפר בערב הרגל? ואלא שחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, ולכן, מכיוון שהיום השמיני זה שבת, אז הוא לא יכול להסתפר בשבת. וערב שבת עדיין היה באמצע שבעה, באמצע ימי השבעה, ולכן הוא לא יכול להסתפר. עדיין ייבא אלה לגילוחי ערב שבת. עדיין היה מותר לו להסתפר אפילו באמצע, אפילו שהיום השביעי חל ערב שבת, עדיין היה מותר לו להסתפר בערב שבת לכבוד הרגל שחל ביום ראשון. אז למה יתירו לו להסתפר ביוחל המועד? הרי יכל להסתפר לפני החג. דאמר רב חיסדא אמר בשם רבינה בר שילה, יש ויכוח בין אבא שאול לבין חכמים, האם אומרים בימי השבעה, כשמסתיימים ימי השבעה, ביום השביעי של השבעה, מקצת היום ככולו, דהיינו, האם אנחנו אומרים שמתחילים ימי האבלות, יש יום אחד, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, תחילת היום השביעי, נוהגים מנהגי האבלות בתחילת היום, וזהו, מסתיימים ימי השבעה, מתחילים ימי השלושי. שזה דעת אבא שאול. חכמים אומרים מה פתאום? צריכים להשלים את היום השביעי גם כן. כי לא אומרים מקצת היום ככולו בדיני שבעה. ואמר על זה רב חיסדה בשם רבינה בר שילה, הלכה כאבא שאול. במה זה בא לידי ביטוי? אם היום השביעי לאבלות חל בערב הרגל, סובר רב השאול, שמותר לו להסתפר. למה? כי הרי תחילת היום השביעי הוא כבר מבחינתו סיים עם השבעה. רק מה? מתחילים ימי השלושים. בסדר, אבל הרי יש רגל היום בערב, והרגל מבטל את ימי השלושים, ומותר כבר להסתפר לכבוד הרגל. ומודים חכמים שהם חולקים על אבא שאול, הם סוברים מה פתאום. היום השביעי כולו זה עדיין ימי השבעה, ולכן אסור להסתפר אם חל היום השביעי של ימי השבעה בערב הרגל. אבל הם מודים לאבא שאול בשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, שמותר לגלח ביום השביעי בערב שבת. דיינו. אם היום השביעי זה חל בערב שבת, והיום השמיני חל בשבת, והיום התשיעי זה הרגל. עכשיו, חכמים מודים שאם היום השמיני היה יום רגיל, ודאי שהיה אפשר להסתפר לכבוד הרגל. כי הרי אמרנו שהרגל מבטל את השלושים, והיום השמיני זה כבר ודאי בימי השלושים. אתה להסתפר לכבוד הרגל. רק מה, היום השמיני זה חל בשבת. אז הוא רוצה להסתפר בערב שבת. ומכיוון שהרי בשבת כבר פוקע ממנו ימי השבעה ומתחילים ימי השלושים, אז כבר בערב שבת מותר לו להתגלח לכבוד הרגל. מסביר תוספות, מפני כבוד המועד חכמים מודים שבמקרה כזה אומרים בערב שבת מקצת היום ככולו. ואנחנו אומרים שתחילת יום שישי כבר הסתיימו ימי השבעה, ו... מתחילים דיני ימי 30. ולכן מותר לו להסתפר לכבוד הרגל. אז אם כן, גם במקרה הזה, היה צריך להסתפר לפני הרגל. למה שיתירו לו להסתפר בכל המועד? עונה הגמרא לא צריכה. מה שהברייתא אומרת, אבל, התירו לו להסתפר בכל המועד, מדובר שחל שביעי שלו להיות בשבת ערב הרגל. שהיום השביעי לא חל ביום שישי, אלא הוא חל בשבת. מה אתה רוצה להתיר לו להסתפר ביום השישי? התנא של הברייתא סובר שאי אפשר. תנא ברא סבר לה כאבא שאול. דאמר, מקצת היום ככולו. תחילת היום, אנחנו אומרים כאילו כבר הסתיים היום. ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. היום השביעי... זה גם נחשב סיום של ימי השבעה, תחילת יום השביעי זה סיום של ימי השבעה, והמשך היום השביעי זה כבר תחילה של ימי השלושים. ואם זה היה היום, כל היום השביעי, כבר אמרנו שלפי אבא שאול היה יכול להסתפר לכבוד הרגל. אבל מכיוון שזה חל בשבת, היום השביעי, כיוון דשבת אבי, אנוס הוא, ולכן הוא לא יכל להסתפר. אז יתירו לו להסתפר לפחות בכל המועד. לעומת זאת, תנא דידן, התנא במשנה שלנו הרי לא הביא את האפשרות שמותר להסתפר בכל המועד לאבל. למה? כי מדובר על המקרה הזה, שהיום השביעי שלו חל בשבת ערב הרגל. והתנא במשנה שלנו סבר לה כרבנן דאמרי, לא אמרינה מקצת היום ככולו. ולכן, מתי מסתיימים ימי השבעה? רק בסוף השבת, רק ברגל עצמו, לא לפני הרגל. והקטה היא לא שלימה ולו דשבעה. היום השביעי, שהוא ערב הרגל, עד שלא יסתיים היום לגמרי, לא יסתיימו ימי השבעה. וכשיסתיימו ימי השבעה זה כבר היה יום טוב. אז לא היה אפילו רגע אחד בערב יום טוב שהיה מדיני הימי השלושים. כי כל ערב היום טוב הוא היה באמצע השבעה. אז היה אסור לו להסתפר. ומכיוון שהסיבה שהוא לא יכל להתגלח, זה לא בגלל שהוא אנוס כי זה שבת. ואם זה לא היה שבת הוא היה יכול להסתפר, אלא זה בגלל ימי האבלות. אם ככה, אין שום סיבה שנתיר לו להסתפר בכל המועד. את אם הסיבה שהוא לא יכול להסתפר זה בגלל שזה היה שבת, או בלי זה היה יכול, אז אומרים, טוב, הוא היה נוס, מותר לו להסתפר לפחות בכל המועד. אבל אם הסיבה שהוא לא יכול להסתפר זה בגלל שזה היה חלק משבעת ימי האבלות, אז לא מתרים לו להסתפר בימי חול המועד. ככה מבאר רש"י. אם כן ביארנו באיזה מקרה הוויכוח בין נתנא במשנה שלנו לבין נתנא של הברייתא, האם אבל מותר לו או אסור לו להסתפר בחול המועד. עכשיו הגמרא דנה לעניין הכהן. היי כהן, שהברייתא אומרת שמותר לו להסתפר בחול המועד, והמשנה אוסרת. היי כהן איכי דמי, באיזה מקרה מדובר? אנחנו יודעים שכהן, הרי התחלקו הכהנים ל-24 קבוצות, משמרות. וכל קבוצה עובדת שבוע אחד בבית המקדש. ולפני שהם באים לעבוד בבית המקדש, הם צריכים להסתפר, להכבס את בגדיהם, להגיע למשמרת שלהם במלוא הדרם. וכשמסתיים את המשמרת, הם חוזרים לימים הרגילים שלהם. עכשיו, בשבוע שזה המשמרה של הכהנים, אסור להם להסתפר. כדי שיסתפרו לפני כן. לכן שואלת הגמרא, היי כהן איכי דמי, באיזה מקרה הברייתא מתירה לו להסתפר בחול המועד? אילי מדשלים משמרתו ערב הרגל, אם נאמר שהרגל חל ביום ראשון, והמשמרת של הכהנים מסתיימת בשבת, אז כבר לפני הרגל הסתיימה המשמרת שלו. היא באה אלי לגילוחי ערב הרגל. היה צריך להסתפר בערב שבת לפני כן, כי הרי התירו אנשי משמר להסתפר ביום חמישי מפני כבוד השבת. אז למה הוא לא הסתפר? אין סיבה שנתיר לו להסתפר בחול המועד, הוא היה יכול להסתפר לפני החג. לא צריכה דשלים משמרתו ברגל. דובר פה שהרגל חל ביום חמישי או לפני יום חמישי. לכן הוא לא היה יכול להסתפר. זאת אומרת, הוא נכנס מהמשמרת, ובמשמרת היה אסור לו להסתפר, ולפני שהגיע יום חמישי כבר נכנס הרגל. אז הוא לא היה יכול להסתפר. אז הוא הגיע לרגל כשהוא לא הסתפר. ובזה הוויכוח. תנא דידן סבר, התנא של המשנה שסובר שאסור לו להסתפר, סובר כיוון דתנן בשלושה פרקים בשנה, שלושה זמנים בשנה, דהיינו שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, היו כל המשמרות שוות. כל ה-24 משמרות של הכהנים היו באים לעבוד בבית המקדש ביחד. והם היו חולקים בשווה באימורי הקורבנות שבאים מחמת הרגל, אימורי הרגלים. כל הקורבנות של החג, המוספים של החג. והם היו שווים בחילוק לחם הפנים. הם היו מקבלים, הרי כל שבוע היו מחלקים את הלחם הפנים לכהנים שעבדו, אלה שנכנסו ואלה שהיו השבוע שעבר, אלה שנכנסים לשבוע הבא ואלה שהיו פה כל השבוע, התחלקו בלחם הפנים שהיה בבית מקדש. אבל ברגל, כל המשמרות קיבלו חלק מלחם הפנים. אז אם כן, כיוון שגם משמר משבוע שעבר, ברגל הוא נחשב כמו כל המשמרות, הוא גם עובד ביחד עם כולם. כמאן דלא שלים משמרתו ברגל דמי. זה נחשב שברגל הוא עדיין בתוך המשמרה שלו. אז מכיוון שהוא בתוך המשמרה שלו, אסור לו גם להסתפר. כי כהנים אסור להם להסתפר בתוך המשמרה שלהם, בלי קשר לרגל. אבל פה, כשיש לנו רגל, אז הוא ממשיך לעבוד גם בימי הרגל. אז הרגל זה המשך המשמרה שלו, אסור לו להסתפר. כמו כהן שאסור לו להסתפר בשבוע שזה המשמרת שלו. לכן התנא של המשנה שלנו לא מנע כהן שמותר לו להסתפר בחול המועד. כי כהן בחול המועד במקרה הזה אסור לו להסתפר, כי הוא עדיין באמצע המשמרת שצריך לעבוד, כי כל המשמרות שווים בעבודה בימי חול המועד. ותנא ברא, התנא של הברייתא שסובר שמותר לכהן כן להסתפר במקרה כזה בחול המועד, סבר. אף על גב דשייך באנך משמרות, אפילו שהוא בעצם עובד ביחד עם כל המשמרות, וזה נחשב כמו שהוא עדיין ממשיך לשרת בבית המקדש, משמרתי מי אשלים עלי? אבל את המשמרת שלו הוא סיים בשבת. מוצאי שבת הוא סיים את המשמרת שלו. אז אם כן, כשמגיע חול המועד, הוא מבחינתו כבר סיים את המשמרת. זאת אומרת, הוא התחיל את המשמרה ביום בשבת קודם, והמשיך כל השבוע לעבוד, ואז ביום חמישי היה הרגל, או יום רביעי, לא משנה, נכנס הרגל, אז הוא לא יכל להסתפר ביום חמישי, כמו שהתירו לאנשי המשמר להסתפר, אבל הוא נכנס לרגל. עכשיו, מה הוא יעשה? מתי הוא יסתפר? הוא לא היה יכול להסתפר בערב החג כמו כולם, כי הוא היה, ערב החג היה אצלו באמצע המשמרת, אז לכן התירו לו להסתפר בימי חול המועד. תנו רבנן, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, בנו רשימה, אחד למשל שיצא מבית הסוהר, ולא יכל להסתפר לפני כן, אז מותר להם להסתפר בכל המועד. אז כל אלה, אם כשהם חזרו מבית הסוהר, באו מצרה, לא עלינו לצרה אחרת, כשהוא חזר, יצא מבית הסוהר, היה בטוח שיוצא בשמחה, ולא עלינו, הוא נכנס לתוך ימי אבלות, אבל מכיוון שלא יכל להסתפר כי הוא היה בבית הסוהר וכדומה, מותרים לגלח בימי אבלן. כשהוא יוצא מבית הסוהר, אפילו בתוך ימי השבעה, יכול להסתפר. כי לא יכל להסתפר קודם. וכן, כל אלה שמותר להם להסתפר בכל המועד, מותר להם גם להסתפר בימי אבלותם. שאלת הגמרא והתניא, אסורים בימי אבלם. כל אלה שמותרים להסתפר בכל המועד, אסור להם להסתפר בימי אבלם. אמר רב חיסדא, אמר בשם רב שילה, כי תניא הכא, מותרים, באמת, זה שהתירו לאבלים להסתפר, זה לא מדבר בסתם מקרה רגיל, שהם נכנסו מהמקרה שהם לא יכולו להסתפר עד עכשיו ישר לאבלות, אלא מדובר לא עלינו, בשתחפו אבליו, דהיינו שנסתיים לו אבלות על מקרה אחד, לא עלינו, הוא היה צריך לשבת על אבלות על מקרה שני, שבמקרה כזה הקלו עליו יותר. עכשיו, הוא לא יכל להסתפר לפני האבלות הראשונה, כי הוא היה בחוץ לארץ, בבית הסורים, בית השביעה וכדומה. אחרי זה היה את האבלות הראשונה, שוב פעם לא יכל להסתפר. אז באבלות השנייה התירו לו. שואלת הגמרא, למה צריך להתיר לו במיוחד? כי הוא היה, נאמר, בעבר לים וכדומה. אי בשתחפו אבליו, אם מדובר פה שהוא ישב שבעה, ואחרי זה היה צריך לשבת שוב פעם לא עלינו שבעה, על מישהו אחר, מה העירי הכל אלו שאמרו? למה דווקא אלה ששנויים במשנה, שהם לא יכלו להסתפר לפני החג? או שלא יכלו להסתפר לפני אבלות? אפילו כולי אלמנמי, כל אחד, אם חלילה יש אבלות אחרי אבלות, הקלו עליו, דטניה. אם חלילה תחפו אבליו זה אחר זה, אדם סיים ימי שבעה, צריך חלילה להתחיל עוד פעם ימי שבעה. הכביד שערו, אם יש לו שיער גדול מאוד, מיקל, מותר לו קצת להקל, ולגזוד אותם בתער, ומחבס כסותו רק במים. לא בחומרי ניקוי. אז אם כן, כל אחד יכול לגלח את שערו בתחפו אבליו. למה צריך לחדש דווקא אלה שהגיעו לאבלות אחרי שהיו מעבר לים או בבית האסורים וכדומה? עונה הגמרא, עדיין יש מה להקל להם יותר מאחרים. לאלה שקודם היו במקרה שלא יכלו להסתפר, כמו שהוא היה הגיעו מעבר לים, ואז התחיל אבלות ראשונה, ואז אבלות שנייה, מקלים לו יותר מאשר סתם אחד שנכנס מאבלות אחת לאבלות שנייה. אמר רב חיסדא, נאמר על זה שאדם שתחפו אבליו, שכל מה שהתירו לו לגלח זה רק בתער, שזה שלא כדרך גילוח, ולא במספריים. מה שהתירו לו לגלח את השיער של הראש, בתער, אבל לא במספריים, לא במכונת תספורת נורמלית. למה? כי צריך לעשות איזשהו שינוי. וכן, מה שהתירו לו לחבס זה רק במים, ולא בחומרי ניקוי, בנטר, ולא באוהל, שזה מנקה יותר טוב. כל זה נאמר באחד שהיה בשבעת ימי אבלות, ואז הוא נכנס שוב פעם לשבעת ימי אבלות נוספים חלילה. אבל אם, ואז אמנם הקלו עליו שהוא יכול להוריד את השיער, אבל רק בתער, הוא יכול לחבס את הבגדים, אבל רק במים. אבל אם הוא הגיע, נאמר, מעבר לים, ואחרי זה התחיל אבלות, ואז חלילה אבלות נוספת, אז התירו לו אפילו להסתפר כדרכו. וכן, יכול להסתפר כדרכו אפילו במספריים. אמר רב חיסדא, הברייתא אומרת שאדם שהיה באבלות שבוע אחד, וכשהוא בא לצאת מאבלות, צריך לשבת אבלות על מישהו אחר חלילה, אז הוא יכול לכבס בגדיו במים. זאת אומרת, אבל אסור בתכבוסת. אתה רואה שאסור לו לכבס את בגדיו, כי רק אם תחפו אבליו, אתה מתיר לו לכבס רק במים. זאת אומרת שסתם אבל אסור לו לכבס את בגדיו. תנו רבנן, כשם שאמרו אסור להתגלח בימי חול המועד, כך אסור גם לקצץ ציפורניים, ליטול ציפורניים בימי חול המועד, דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר. וכשם שאמרו אבל אסור להתגלח בימי אבלו, כך אבל אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה. ורבי יוסי גם פה מתיר. אמר אולה הלכה כרבי יהודה באבל שאסור לו ליטול ציפורניים, והלכה כרבי יוסי בימי חול המועד שמותר לו כן ליטול ציפורניים. שמואל אמר הלכה כרבי יוסי בין בימי חול המועד וגם באבלות שמותר. למה גם באבלות מקלים שמותר? ואמר שמואל הלכה כדברי המקל, המקל באבל, לכן מקלים לו שיהיה מותר לו גם לקצץ ציפורניים בימי אבלותו. להלכה השולחן ערוך כותב שבימי חול המועד באמת מותר לגזוז ציפורניו. הרמ"א כותב שנהגו להחמיר לא לקצוץ ציפורניים בימי חול המועד, אבל בימי אבלות כותב השולחן ערוך שבאמת נהגו להחמיר שלא לקצץ ציפורניים בכלי, אלא רק בשיניו או בידיו, התירו לקצץ ציפורניו של ידיו ורגליו. שנזכה עץ, לברכה של הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה, ואתם הדבקים בה השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עד כאן דף י"ז.